בנושא של ציונות דתית, ויש לנו שני אורחים שונים במידה מסוימת מהאורחים הקודמים, וגם יצא לנו לדבר והבנו מה יהיה הכיוון של ההרצאה. יש פה גם התפתחות מעניינת שקרתה עם הימין החדש, שזה מעניין עד כמה זה קשור לציונות הדתית. אני מאוד אשמח, כולנו נשמח אם תהיה איזושהי התייחסות, כי לא הייתה ברורה לנו מבחינה תהליכית או מבנית איך קרה כזה דבר. והמרצה הראשון שיש לנו הוא דוקטור ארי אקסטגלבר, והוא, כן, ביטאתי נכון? כן?
כן, כן.
הוא סוציולוג ואנתרופולוג, מרצה במכללה אקדמית הדסה ירושלים. הדוקטורט שלו עסק בתופעת הרווקות המתמשכת בציונות דתית, שזו תופעה שלא ידעתי, מעניין. בדיוק היום ראיתי שבמוסף הארץ דנים בנושא הזה על הרווקות, כך ש... Join the club. מחקרים נוספים שהוא ערך עוסקו בהדרכת דתיים לנשואים, בזהויות, נרטיבים ודברים נוספים. והיום שם ההרצאה, קולקטיביזם, אינדיבידואליזם, הזהות וחולשות, וחולשות של המסר והחברה הציונית הדתית. בבקשה ארי, אז יש 45 דקות, ואחר כך תדע לך החברה האלה רעשנים גדולים ויש להם הרבה שאלות.
100%. טוב, אני רק אולי אוסיף שהמחקר האחרון שעשיתי היה על להבה של בנסי גופשטיין, שאם אתם חלק אני מניח ודאי מכירים, והוא היה מעורב גם בעוצמה יהודית במרוץ שלה לכנסת עכשיו. טוב, אז אני הבנתי שאתם פה מנסים ככה לפצח, ככה אני,
נכון,
דני
נכון.
הזמין אותי, לפצח את חידת השפעת הציונות הדתית על החברה הישראלית, ככה זה פחות או יותר הוצג לי.
פשוט, אנחנו עוד מגזרים, זאת אומרת שלא תחשוב שזה ממוקד, אבל להבין את החברה הישראלית, אנחנו בודקים את הוקטורים, וזה בהחלט וקטור.
וזה כרגע על ה... בסדר. והבנתי ששמעתם פה כל מיני חוקרים ופרופסורים חשובים שמתמחים בין היתר בתיאולוגיה ופוליטיקה וכולי. אני באמת כסוציולוג ואנתרופולוג, המבט שלי הוא יותר על חיי היומיום במובנים רבים, למרות שכאמור המחקר האחרון נע לכיוון פוליטי ברור ברגע שעסקתי בלהבה. ואני מקווה שאני דרך הנושא המסוים הזה, גם של הרווקים שאיתו אני אתחיל, וגם בהמשך אולי נוכל לתת ככה איזה מבט יותר, מבט לא פוליטי מיידי, אלא מבט שככה מנסה ככה ללכת יותר ליומיום, אולי לשורשים, אולי לא לשורשים, כל אחד יחליט גם על זה. וגם אני אנסה ככה להתייחס לשאלות היותר כלליות, כלומר לשאלה של שלכם, כלומר על השפעה של הציונות הדתית מחוץ לחוגים שלה, שלדעתי פחות קשורה למה שקורה בציונות הדתית ויותר קשורה למה שקורה במקומות אחרים. אז פה אני קצת ארשה לעצמי להגג, אבל אני אשמור את זה קצר, כי כמה לא 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 הבאתם אותי להגג כל כך, אז אני אשלב משני הדברים הללו. בעצם אני ארצה לומר ספציפית, אם מדובר על ההתפשטות החוצה של רעיונות הציונות הדתית, אני ארצה לשכנע אתכם שהציונות הדתית באותה מידה לפחות סופגת פנימה השפעות, רעיונות, ונמצאת באינטראקציה עם כל מיני קבוצות בחברה הישראלית, אבל גם ספציפית עם מערביות חילונית וכו'. אבל גם עם צד החרדים קצת כמו שנראה. אז זאת אומרת, יש הרבה מאוד השפעות מן החוץ אל תוך הציונות הדתית כבר הרבה מאוד שנים, מכל מיני בחינות. כמובן, זה כביש דו צדדי מכל מיני בחינות. אוקיי, אז נתחיל מהנושא של של הרווקות, באמת, שזה הנושא שאני חקרתי. קודם כל, הנושא הזה הוא לכשעצמו כבר בעצם מעיד על השפעות חיצוניות אפשר לומר. כלומר, זה נכון לא רק בציונות הדתית, אלא חזרתי לפני שבוע הייתי בניו יורק, ה-OU, האיגוד הכשרות הגדול מאוד של האורתודוקסיה האמריקאית, הקימה גוף מחקר, והדבר הראשון שהם רצו לחקור אותו זה הנושא הזה של הרווקות בציבור שלהם, הציבור האורתודוקסי, או מה שקוראים שם the shidduch crisis, משבר השידוכים, שזה מגיע גם לחברה החרדית. ומה שבלט מאוד בכל הנושא הזה, בכל מיני מובנים, זה באמת, בוא נאמר ככה, הם לא ראו את זה, אבל אני טענתי בפניהם כך, שיש כאן השפעות חיצוניות מכל מיני סוגים. ניקח אפילו משהו קצת בנאלי, שבחברה החרדית, משהו שאני פחות הכרתי, החברה החרדית האמריקאית, יש דגש מאוד גדול עכשיו בשידוכים על רזון נשי. כלומר, על התעקשות שהבחורה תהיה בסמלות שם, מה שקוראים size 2, שזה מושג שהסבירו לי בדיוק מה זה. ויש כאן, הרי אין פה ערך יהודי עתיק וישן של רזון נשי, אלא יש פה שיח צרכני מערבי עכשווי לחלוטין, שנכנס בלי מיסים. כלומר, בעוד החברה החרדית עומדת עם דגלים ואומרת, לא, המיניות החופשית שלכם תישאר בחוץ, לא פה, לעומת זאת זה לא היה בזה מתחת לפני השטח, וזה שם. וזה לחלוטין שם ברמה כזאת שכששואלים רב, אז הוא יגיד כן, שהבחורה תעשה ניתוח כדי שהיא תוכל להתחתן מהר יותר, וזאת אומרת, הוא לא אומר לא, זה לא הערכים שלנו, הרזון, זה משהו מערבי חיצוני. אז מה שקורה עם הרווקות, גם בציונות הדתית, זה קצת על זה הדרך במובנים מסוימים. כלומר, אני לא רוצה יותר מדי פה להרצות בפניכם על הנושאים של מעגל חיים ורווקות וכולי, אבל התופעה של חוקרי מעגל החיים מדברים על כך שיש שלב חדש במעגל החיים, הבגרות הצעירה, שהיא לאחר גיל הנאורים ולפני הבגרות המלאה. וזה משהו שהחל משנות ה-80-90 נעשה יותר ויותר ברור. וזה יכול להימשך שנות ה-20 ושנות ה-30, ויש לה מאפיינים כאלה ואחרים לגיל הזה. בין היתר, הרווקות היא מאוד קשורה לזה, כלומר, פחות מאשר גיל ביולוגי, יש פה גיל שהוא קשור לתחיית ההתמסדות, בין אם זה תחיית הנישואין, בין אם זה תחיית מקום עובדה קבוע, בין אם תחושה שצריך למצות את החיים לפני שנכנסים למסלול והכל נסגר. עכשיו, זה מה שקורה בחברה המערבית הכללית, החברה ציונית דתית וגם החרדית כמובן, אבל החברה האורתודוקסית בכללה בעצם רוצה לשמור על מסלול חיים אחר. כלומר, היא לא מעוניינת בזה. היא מעוניינת בכך שצעיריה וצעירותיה יעברו את מסלול הלימודים, אולי גם העל תיכוני, לא אולי, כנראה גם העל תיכוני, אבל ינסו תוך כדי. כלומר, לא יהיה להם שלב בחיים שבו הלימודים יסתיימו והם ללא משפחה, סוכנים חופשיים בשטח, סוכרים דירות במרכזי הערים, כפי שכאמור עושים בבגרות הצעירה, כפי שהצעירים הדתיים עצמם ראו בסיינפלד, חברים, או כל סדרה אחרת, בנות, אם מישהו עוקב אחרי סדרות עכשוויות יותר, ובעצם לשמור על מסלול חיים אחר. בכלל, לא מספיק מדגישים לטעמי, כאשר מדברים על פערים בין מגזרים דתיים בתוך החברה היהודית בישראל, פחות מדי מדגישים את העניין של ההסללה לתוך מעגל חיים מסוים. כלומר, זה די מובן מאליו, אבל מדברים על אידיאולוגיות, מדברים על כן, אבל לא מדברים מספיק על האופן שבו בחברה החרדית, בחברה הציונית דתית, בחברה החילונית, והמסורתית, אגב, חלק מהעניין שלה, שבין היתר של המוסדות, גם אין לה מספיק את זה, של הסללה. הסללה שאומרת, אנחנו מצפים מכל צעיר וצעירה ללכת במסלול מסוים. כלומר, כמובן, אם זה בציבור הדתי, תיכונים דתיים, ואחר כך צבא עם ישיבה, בשנים האחרונות זה צבא עם מכינה לבנים, לנשים פעם היה רק שירות לאומי, היום צבא, אבל במסלולים עדיין שהם קצת ייחודיים, ו השכלה גבוהה מסוימת, ונישואין, המסלול הרצוי, הנורמטיבי, מבחינת החברה, זה נישואין בתוך כדי, ולא שלב נוסף כזה בחיים. עכשיו, מה שקורה בציבור החילוני הישראלי, שהוא גם ציבור יחסית, כמו שאתם בוודאי יודעים פה, הוא ציבור שמאוד מכוונן לילודה ונישואין יותר מאשר בכל מדינה מערבית אחרת, אז גם שם בציבור החילוני עדיין, לדוגמה לקראת גיל 30, בחורה שלא ניסית, יש מתחילים עליה לחצים שמופנמים, שבאים מתוכה בחוץ, קשה קרי כבר לדעת. בציבור הציוני דתי ההבדל הוא לא עצום, אבל הוא כן עצום. כלומר, זה מתחיל הרבה יותר בגיל 21, 22, 23. ובעצם הרווקים והרווקות שאני ראיינתי, צריך אולי גם להוסיף שעצם אחוזי הרווקים, הקיומם של הרווקים, זה תופעה חדשה יחסית בציבור הציוני דתי. כלומר, תמיד היו רווק או רווקה, אבל קשה לדעת מספרים מדויקים, כי סטטיסטיקות התחילו רק משלב מסוים, אבל נראה שהאחוזים עלו, ככה שבסביבות 2010 זה התייצב על בין גיל 30 ל-40 על כ-10%, שזה לא המון, אבל זה מספיק בשביל לזעזע או להיות משהו משמעותי בחברה, ולא דבר שאפשר להתעלם ממנו. כלומר, בעצם אותם רווקים ורווקות, אפשר לומר, הם מאמצים במידה רבה את הנרטיב החילוני. זה לא אומר, הם לא רוצים של מעגל החיים. לא נרטיב חילוני של אמונה. הם אנשים מאמינים. יותר מזה, הם מאמינים במשפחה. אבל במשפחה, בערכי המשפחה הדתיים, whatever that means, אבל כמו שהם למדו את זה. אבל משלל סיבות, הם בעצם נגררים למסלול חיים שמאפיין חילונים ישראלים, שכולל תקופה שבה סוחרים דירות באזורים עירוניים מסוימים, נחשקים, שנחשבים שווים, בליינים, ומנסים למנהלים סגנון חיים שהוא שונה, שונה מזה של הילדות, שונה מזה של הבגרות המשפחתית המלאה, ויש לה לסגנון החיים בשלב הזה מאפיינים חילוניים ברורים. אם זה בנוגע ליחסים בין המגדרים, אם זה נוגע גם למיניות, אבל, או גם לבליינות, או בכלל למה שבעל ערך בחיים. באחד מספרי ההנחיות וההדרכה של רב יחסית שנחשב ליברלי בציונות הדתית, הרב שרלו, אז הוא מדבר על האופן שבו אפשר להתחתן בגיל צעיר ועדיין להגשים את עצמך. כלומר, הגשמה עצמית היא עדיין אפשרית. עכשיו, ההגשמה עצמית זו בדיוק השאלה. כי עבור הציבור החילוני, הרבה צעירים חילונים, או הגשמה עצמית פירושה בין היתר רומנים, בין היתר התנסויות שונות בתחום המין, ובין היתר טיולים בעולם. מבחינת הרב שרלו, שפה אפילו על אף היותו ליברל לחלוטין מייצג את הבורגנות והממסד הציוני דתי, הגשמה עצמית זה מקצוע וילדים. כלומר, זה כמובן עמדה בורגנית לחלוטין, אבל זה גם עמדה דתית לצורך העניין נורמטיבית, ולכן אין שום סיבה, הוא אומר, אפשר להתחתן בגיל 21, וההורים, באמת, זה נכון, בציונות הדתית, כמו שמלמד בבר אילן יודע, ההורים מתגייסים לאפשר תואר ראשון תוך כדי נישואין, תוך כדי ילודה, והעניינים מסתדרים. כלומר, בניגוד אולי למה שקורה במעמדות נמוכים יותר, שילודה בגיל צעיר מובילה לחוסר יכולת להתקדם. אבל באמת מה שרואים פה זה שני נרטיבים שונים לגבי מה זה הגשמה עצמית. עכשיו, הרווקים הציונים-דתיים, למרות שהם לא מצהירים שהם לא רוצים להתחתן, להפך, הם מנסים להתחתן מגיל צעיר, אני בעצם טוען שמתחת לפני השטח הם מאמצים עמדות וראייה שמאפיינת את הציבור המערבי הכללי, גם מבחינת מה שהם רוצים בתוך זוגיות, וגם מבחינת החוויות שהם רוצים תוך כדי בשלב הרווקות. כלומר, שני האלמנטים הללו. למרות שהם לא יגידו, אני רוצה להישאר רווק, להפך, הם מנסים להתחתן מ-day one, מהרגע הראשון. אבל למעשה אני טוען, מה שעומד מנגד הרבה פעמים זה כן. ואני, בשביל ככה לסבר את האוזן, אני יודע גם שאנשים תמיד אוהבים לשמוע את מפי הסוס, מה שנקרא, אז אני כן אצטט כמה מרואיינים שככה קצת ממחישים את זה. אז אחת שמתארת כיצד היה בזמן שהוריה, שעוד לפני ימי ישיבות ההסדר והמכינות, שהוריה הלכו לנחל הדתי, זה היה המסלול המקובל בשנות ה-50, 60, בשביל עבור צעירים וצעירות דתיים, איך הם ניסו בשאלה נראה יחסית בקלות. אז היא אומרת, אני חושבת שהשאלה היא למה פעם זה לא היה קיים, למה פעם לא הייתה רווקות דתית, והיום קיימת. ולמה היא מתמשכת? אני קוראת לזה חוק האופציה. פעם לא היה טלוויזיה, לא היה כלום. ההורים שלי למשל הלכו, כולם הלכו לנחל, כן? בנחל ידעו שזה מה שיש. מפה אתה מכיר. בגרעין של ההורים שלי היו 120 איש, 40 בנים התחתנו עם 40 בנות. אתה שומע טוב, 40 בנים התחתנו עם 40 בנות. ומי שלא התחתן בתוך, התחתן עם האחים, עם בנות משק, עם בני משק וכולי. ומי שלא התחתן באותה סיטואציה, לא התחתן בכלל. אצלנו כבר יש טלוויזיה ויש זה חוק או אופציה, אנחנו תמיד יודעים שקיים עוד, יש עוד משהו, נכנס כמובן הפנטזיה שאנחנו מחכים לה. אגב, שימו לב, הטלוויזיה, היא עוד זה טרום עידן האינטרנט, זה עוד הרווקים של, של קצת הדור הקודם, זה אמנם הרעיון הוא מ-2007 בערך, אבל זה אנשים שהם כבר בני 30 ו... והנה מישהי שמציבה זה מול זה את שני הנרטיבים בצורה ברורה, והיא מספרת ככה, אני זוכרת שהשותפה שלי בדירה במעונות בבר אילן בשנה השלישית אמרה לי, אני לא יודעת מה אני אעשה אם אני לא אמצא מישהו עד שגמור את בר אילן, מה אני אעשה אחר כך? כאילו נגמר בר אילן, נגמר 3 השנים של המעונות, של המסגרת, מה אני אעשה? היא אמרה, איזה, חזרנו הביתה מהשיעור, כך מספרת הבחורה, אמרתי, מה קרה? רק התחיל הכיף, נזכור דירה, נעבוד באיזה עבודה זמנית כזו, כמו בשיר, יהיה הכי כיף, יתחילו החיים. והיא אמרה לי שוב, איזה פחד, ממש היא פחדה מהרגע שהיא תעזוב את בר אילן, היא בת 23, מה היא עושה עכשיו? לי היה קשה לוותר, לא יודעת על מה, אבל היה לי קשה לוותר על משהו, ידעתי שלהתחתן זה ויתור, זאת התחושה. אז אני שואל אותה, חופש, עצמאות? היא אומרת, חופש, עצמאות, חוויות, הזכות להתרגש כל פעם מחדש עם כל מישהו שפוגשים. בניגוד לשותפה שרצתה להתחתן מפני שרצתה בית משלה ודירה משלה, יציבות וקרקע תחת הרגליים, אז אני רציתי לחוות. אני התייחסתי לשנות הרווקות הבאות עליי לטובה, נגיד אני מגדירה את זה מגיל 23, כשאתה גומר את בר אילן, גמרת את המסגרת האחרונה ומעכשיו אתה on your own. אז אני ציפיתי לשנים האלה, טוב וכולי וכולי. כלומר, יש כאן לגמרי, היא נכנסת לנרטיב של מעגל החיים החילוני. עכשיו היא קיצונית, כי מעטות היו הרווקות שדיברו בצורה כזו, שהם רצו את זה. אבל סוג הציפיות שלהם, של מה שהם קיוו וציפו מתוך מערכת זוגית, סוג האהבה שהיא לא רק התאהבות רומנטית סוחפת מהסגנון שכן היה מקובל גם בשנות ה-50 ועוד מהתקופה הוויקטוריאנית, אלא סוג של יחסים זוגיים שמבוססים על לעבוד על היחסים, על עוד לפני החתונה. כלומר, להגיע למצב בעצם, כמו שהסוציולוג גידנס קורא לזה, בעצם שיהיה relationship עוד לפני הנישואים, וזה relationship בדרך כלל כולל גם אלמנטים מיניים, בעצם מאפיין גם את, גם את רבים מהצעירים הדתיים הללו, עם או בלי המין. ופה זה מתחיל מסתבך, כי ברגע שזה העניין, וזה כמובן גם מה שעומד מאחורי אחוזי הגירושין הגבוהים בציבור הדתי, וכל התופעות הללו הן תופעות שגם פועלות כסוג של סוס טרויאני, שמשנות בי בפנים, כי הרווקות המתמשכת מביאה לתופעה שהולכת וגוברת של נשים שבוחרות להביא ילד בגפן, בדרך כלל סביבות גיל 40, ואלו נשים שרוצות להיות חלק מקהילה דתית, ברגע שהיא מגיעה לבית הכנסת עם הבן או עם הבת שלה, קודם כל זה יוצר בעיות בעניין של המחיצות, כי אם זה בן אז איפה הוא יושב ומי יושב איתו, אז לפעמים מישהו יושב איתו בעזרת גברים, אבל זה עניין. ומעבר לזה, יש כאילו מצד הקהילה רצון לקבל אותה, היא רוצה להיות חלק מהקהילה, היא רצתה להתחתן, זה רק לא יצא לה. היום הדיבור בציבור הדתי שנשים כאלה שומעות הוא שבעצם אנחנו מדיפות אתכם עם ילד, כאשר בעבר לא רחוק, מדובר בשינויים די דרמטיים בזמן קצר, רק לפני 10 שנים רבנים מאוד, בהתחלה כולם כמעט התנגדו, אחרי זה היו כמה נחשונים, כמו הרב, אותו רב שרלו שאמר שמגיל 37 אפשר, ואחר כך רבנים אחרים, אבל היו רבנים שממש ראש, איך הוא לא, שהוא ראש פועה אני חושב, הרב בורשטיין ממש בכה בשידור חי על הדבר הזה, איך מאפשרים לנשים עם תרומת זרע להביא ילד לבד וכולי, ומשם זה הפך למצב שבחוגים רחבים מאוד זה ההמלצה פחות או יותר. כלומר, שזה כמובן מסתדר עם המשפחתיות הישראלית ועם העניין הזה שאנחנו מקבלים אותך כל עדת משפחה, אז מעולה. אז יש פה שינויים דרמטיים שמגיעים מבחוץ. עכשיו אם אני אשים רגע את הרווקות, יש לי עוד כמובן, אני יכול לדבר הרבה בעריכות על זה, אבל כן.
10% מה
החלוקה לדברים נשים? זה היה דומה, זה לא היה, לא היה הבדלים גדולים. כן, האחוזים דומים, למרות שכל הזמן בתוך הציבור הזה עצמו יש מין שאלה איפה הגברים, כי כל הזמן יש תחושה שיש הרבה רווקות ואין זה, מבחינה מספרית לא היו הבדלים משמעותיים. אבל זה כבר באמת, כאילו בהרצאות שאני נותן על נושא הרווקות, אני ככה, אפשר לחפור שם יותר, אבל מכיוון שאנחנו בעצם, אני חושב שאתם מעוניינים בנושא הזה, לא ברווקות עצמה, אלא בפריזמה על חיי היומיום הדתיים, אני רוצה להמשיך ולדעון שהאינדיבידואליזציה, יש פה, אולי לא נתתי את הכותרת הזו, אבל סוציולוגים נותנים לתהליכים הללו, סוציולוגים, אני מתכוון, לא משנה אם זה גידנס, אולריך בק או אילוז, נותנים את הכותרת של תהליכי אינדיבידואליזציה, לאותם תהליכים בתוך של שינוי בחיים הזוגיים וגם הרווקות עצמה כמובן. תהליכים כאלה קוראים לא רק באותם ספרות שהן כביכול פתוחות יותר לחילון, אלא הן קורות גם בתוך החיים הדתיים עצמם. אבל קודם כל, אתם יודעים, לפני בוא נלך לתחום שהוא כאילו באמצע. אחד הדברים המעניינים לדוגמה זה בעניין המיניות. אנחנו מוצאים היום שהחברה הדתית, קודם כל, אולי צריך להגיד, העלייה במספר הרווקים נבלמה. כלומר, בערך ב-2010, זה לא שזה ירד, אבל זה נשאר יציב על אותו, אין המשך של עלייה. אז הרבה ורוב הציונים הדתיים מתחתנים בגיל צעיר, והם עדיין כמו ועוד יותר מאשר ביתר חברה ישראלית רוצים משפחה. אתם יודעים שאנחנו הרי חברה הכי משפחתית, הכי הרבה הומוסקסואלים פה מביאים בתור זוגות ילדים, אנחנו חברה הכי פרו-נטלית ופרו-משפחתית. אבל יש תהליכי אינדיבידואליזציה גם בתוך הזוגיות, אם נסתכל לדוגמה על הנושא הזה של המיניות. פה אנחנו יכולים להסתכל על תהליכים רחבים יותר גם. חיים סולובייצ'יק, החוקר של היהדות, הצביע על איך הנזיריות, האסטיזם, גם בחברה החרדית, בכלל בחברה האורתודוקסית, די יצא מהאופנה מאז מלחמת העולם השנייה והמעבר לעולמות החדשים, ארצות הברית או ישראל. כלומר, שהוא היה נוכח הרבה יותר, הדרישה לנזיריות בתוך הנישואים. הוא קיים עדיין במקומות כמו חסידות גור, אבל יחסית בציבור הדתי הרחב, כיום האמירה המרכזית היא, אל תעשו נישואין בחוץ, או אל תעשו נישואין מין הומוסקסואלי, סליחה, אל תעשו או מין בחוץ, אבל כל הזה בתוך החתונה הכשרה והקדושה, הכל טוב, ואף אחד כבר לא מתעסקים עם זה. כבר לא אומרים, אוקיי, תנסה לעשות את זה פחות, או לעשות רק תנוחות וכו'. ובעצם, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה עוד יותר התפתחויות בעניין הזה. לדוגמה, יותר, יש קבוצות פייסבוק, שעוסקות במיניות לגברים דתיים ולנשים דתיים בנפרד. יש יותר הדרכות בעניין, יותר עיסוק בנושא הזה. המלחמה על האוננות, שפעם הייתה לא מפורשת אבל מובלעת, אבל הייתה אלמנט מאוד מרכזי בהתבגרות של נערים דתיים, בציבור הציוני דתי לפחות, ממש הרפו מזה. אני לא יודע בגבי הציבור החרדי בעניין הזה, אבל בציבור הציוני דתי, או באמריקה, מודרן אורתודוקס, ממש הרפו מהנושא. גם בעבר, אגב, המסרים היו יותר מובלעים. כלומר, כל בחור ישיבה הגיע לבדו לטקסטים שסיפרו לו איך לנשמתו לא תהיה תקנה עם יונן. אבל עכשיו יש ממש במוסדות ציונים דתיים דיבור הרבה יותר מכיל, מקבל, ולא אומר, טוב, תנסה, אבל זאת אומרת, בעצם יש כאן באופן ברור ומפורש השפעות של השיח הפסיכולוגי, השפעות שמיועד מבחוץ שהופנמו לחלוטין. זה לא מסוג הנושאים שהם כאילו נמצאים, זה נושא מאוד פנימי באיזשהו אופן, אז הוא לא מקבל את התהודה שלו כאילו ביחסים מול העולם החיצוני, לעומת נגיד נושא כמו הומוסקסואליות, מקבלים או לא מקבלים, שאז כאילו יש את כותרות וכו'. אבל יש כאן בעצם השפעות של הדברים הללו. יותר מזה, החוויה הדתית עצמה עוברת תהליך של אינדיבידואליזציה, ופה אני גם יכול להסתמך בין יתר על מאמר אקדמי של תומר פרסיקו, שמדבר על ההתבודדות. יש הרבה פרקטיקות, שיש פה גם השפעות מחסידות ברסלב, אבל זה נושא אחר, ההשפעות מהכיוון החרדי והחסידי לתוך הציונות הדתית. אבל הפרקטיקה, ואחת הסיבות שברסלב כל כך מצליחה, זה בגלל שבפרקטיקות הדתיות שלה יש אלמנטים של אינדיבידואליסטים, של התבודדות, של שיח חופשי עם האל. בעצם גם היחסים עם האל, אם דיברנו לפני זה על relationships, כפרדיגמה פוסט-מודרנית של המודרנה המאוחרת, גם היחסים עם האל הופכים להיות relationship. זה לא משהו שמיוחד, אגב, רק ליהדות הישראלית, זו תופעה שבאמריקה הנוצרית גם כן שמים לב אליה. אני אתן לכם דוגמה אחת לזה ממחקר דווקא לא על רווקים שעשיתי, אבל הבחורה הזו היא במקרה רווקה, אבל היא גם פסיכולוגית וגם דתייה, דתייה מהעומק הדתי נקרא לזה, מאחת המדרשות הקוקניקיות יותר של הרב קוק, מעומק ה... יהודה ושומרון, והיא מדברת על ההתבודדות שהיא עושה ויחסיה עם האל. והיא אומרת ככה, השיחות, היא מתכוונת השיחות שלה עם אלוהים, גם מפתחות את המודעות וההבנה לנוכחות שלו התמידית. וגם זה באמת מאוד מעמיק את הקשר. כמו עם בן אדם, ככל שמשוחחים איתו יותר, אז הקשר יותר משמעותי ויותר עמוק. הכל פחות או יותר מאותו הזמן מבוסס על השיחה עם השם. זאת אומרת, כל מה שזז מאז, זז סביב זה, או בתוך זה, או בזכות זה. יום אחד, פתאום גיליתי שאני יכולה להיפגע ממנו. וזה היה לי מאוד מוזר, וזה גם עשה משהו. או שאני זוכרת שהיה עוד איזה פעם אחת שאמרתי, וואו, הוא רוצה שאני אדבר איתו. זה גם היה איזשהו מהפך עצום מבחינתי. אבל הכל באמת בתוך העניין הזה של התקשורת הישירה. אז גם היחסים עם האל הופכים ל-relationship בסגנון late modernity, מודרנה מאוחרת, קלאסי בעצם. ואני חושב, אגב, אם אנחנו מדברים על הכוח של הציונות הדתית, אני חושב שהאדפטציה הזו לאלמנטים מסוימים של חוויה היא אחת הכוחות המרכזיים שלה, מבחינת האנשים שחיים אותה. כלומר, היכולת שלה מצד אחד לשים גבולות אל מה שהיא רואה כהתפתחויות לא רצויות בעולם הזה, לדוגמה, תשטוש הפערים המגדריים, כמו שקורה במחוזות הקווירים, או שמבלי ניסים כולנו, כל החברה זזה לשם לאט לאט, או כמובן התורות הדתיות עצמם ושבת הכשרות וכו', אבל אימוץ של, אם נקרא לזה הלכי רוח, אם נקרא לזה משהו אחר, של העולם לא רק המערבי אלא גם הישראלי, יש פה משהו מאוד של חום, אני מדבר על זה עוד רגע. גם בתוך החוויה, ופה אני רוצה להזכיר את נחמיה שטרן, חוקר שחקר את מה שמכנים לפעמים נערי גבעות, אבל בעצם זה לא רק נערי גבעות, זה חבורה של גם נערי גבעות וגם אחרים, בוא נקרא לזה, צעירים שבהתנחלויות על הגבעות ומקומות אחרים שהם בחזית, בוא נאמר, של המתנחלת, שהוא מדבר על הפרטה ואינדיבידואליזציה גם של האמונה שלהם. כלומר, וזה רעיון מעניין, בדיוק אתמול ככה, כדי להעמיק בזה, שוחחתי איתו על זה בטלפון, הוא טוען שאל מול הדור של גוש אמונים, שהקים את ההתנחלויות הראשונות, שהיה לו ויז'ן ממלכתי, זה בעגה הציונית דתית, בטח כבר שמעתם על זה, של גאולה שתגיע, שתהיה קולקטיבית, הוא טוען שהחזון העכשווי הוא הרבה יותר אינדיבידואלי ומופרט. קודם כל יש, כמו שאתם בטח יודעים ושמעתם, אובדן של אמון במדינה, בטח מאז ההתנתקות מגוש קטיף, אובדן של התפיסה הקוקניקית שהמדינה יסוד כיסא השם בעולם, בטח שמעתם את הביטוי כבר פה, ותפיסה יותר של כוח יהודי בעצם, כלומר יותר עניין של תן לי את החלקת אדמה שלי, אני רוצה לגדל את הירקות הטבעיים שלי, ללכת, אני רוצה לחזור לתקופת התנך, אני אתלבש כמו בתנך, אני אהיה קדוש ומופרש ורחוק מהבנות עד שאני לא אתחתן איתם וכולי וכל זה, אבל יש פה חזון שהוא יותר אינדיבידואליסטי, שהוא גם, הוא מתכתב בכל מיני אופנים עם כל מיני קבוצות אמריקאיות, נגיד, שהן בנבדה וכולי. עכשיו, וזה כמובן גם, הוא גם טוען שזה לא משיחי במובן הזה, ועל זה עוד אפשר לדון. בכלל על משיחיות אפשר לדון. משיחיות זה אחד אני חושב שיש שימוש מאוד לא נכון במשיחיות בשיח. כלומר, משיחיות בעיקר משמש במטרה פוליטית, הוא משמש את הצד החילוני, השמאל, בשביל לנגח את הימין הציוני דתי. אתם משיחיים? קרי, אתם הזויים? קרי, אתם, התוכניות שלכם לא קשורות למה שקורה. אני חושב שעל חב"ד המשיחית אפשר להגיד שהם משיחיים, במובן הפשוט הזה שהם מאמינים שאם כל יהודי יניח תפילין בעולם, אז המשיח יבוא. כלומר, הם עושים פעולה תיאורגית, הם עושים פעולה של קיום מצוות מתוך שבאופן מיסטי האל יבוא. הפעולה של הציונית הדתית, אפשר, אם אתם נגדה, אתם יכולים לקרוא לה גזענית, אתם יכולים לטעון שהם דוחקים את רגלי הפלסטינים, אבל הפעולות שלהם פעולות פרקטיות בשטח, הן לא פעולות הזויות משיחיות שהם אומרים איזה ברכה ומקווים שהעניינים ייפטרו. אבל נחם ישטרן עוד יותר מדגיש את זה, כלומר הוא אומר בניגוד לאותו דור ראשון של גוש אמונים, הדור הנוכחי הוא בכלל דור שמהבחינה הזאת יותר כהניסטי, כלומר אם אנחנו נלך בכל זאת לבחירות, הוא אמר, הוא חושב שהמרחק בין הרב רפי פרץ לבין אנשי עוצמה יהודית הוא גם תיאולוגי. כלומר שהם, זה ככה הוא טוען, שהם יותר בעניין של כוח יהודי ופחות באיזה חזון משיחי רחוק עם אור בעיניים. משהו, חזון שהוא, החזון של העוצמה היהודית הוא אולי קפיטליסטי, ראינו את זה עם פייגלין. אולי הוא מופרט אולי, אבל לא מעבר. עכשיו, אם אנחנו הולכים בזמן שנותר לי, גם לשאלה שלכם, איך, אני חושב שכתבים ברתי בהתחלה, איך הציונות הדתית כל כך הצליחה, אני לא חושב שהצליחה הרבה, זאת אומרת, אני חושב שהמסר המרכזי שלה, החיבור בין ציונות לדת, בכל מיני רמות ואופנים, כן, הצליח מאוד במובן הזה שהוא כבש ציבורים רחבים בחברה הישראלית, אבל לא הציונות הדתית. מבינים את ההבחנה שאני עושה? כלומר, הרעיון הרחב יותר, שהציונות יש לה קשר עם הדת בניגוד, נכון, מי אמירה שהציונות אין לה כלום עם הדת, של בורלה או משהו כזה, או של אליק, אני חושב בבורלה, זאת אומרת, בניגוד לאמירה שהציונות אין לה כלום עם הדת, התפיסה הזו היא באמת תפיסה שפשטה בהרבה מאוד ציבורים, ואני רוצה עוד רגע לדבר למה, וגם להתחבר למה שפרסיקו אמר במאמר ששלחת, דניאל, אבל לא שהציונות הדתית עצמה התפשטה, היא התפשטה מספרית, כי היא גדלה, היא לא כבשה את החברה הישראלית במובנים אחרים. אז הייתי אומר שהיא כבשה שני ציבורים מרכזיים, היא כבשה את הציבור החרדי. הציבור החרדי ממשיך לראות בציונות עצמה עניין שלא מתגאה, פסול, אבל בעצם העמדות של רוב החרדים היום, הרב קוק יכל היה לסמוך את ידיו עליהם במובן הזה שהם כן לאומיים ואפילו לאומניים. מדברים הרבה חוקרי החברה החרדית בישראל, אוהבים לדבר על ישראליזציה, אבל יש פה משהו שהוא לא רק ישראליזציה, כלומר לא רק השתלבות בחברה הישראלית, כי מי שמסתובב בקהילות חרדיות, באמריקה, באנגליה, בכל מקום אחר, רואה שם לאומיות ולאומנות ישראלית בוערת. כלומר, אמונה חזקה בכך שצהל צריך ויכול להשתמש בכוח שלו כדי לנהל את ה... לא הייתי אומר לנהל את הסכסוך, כדי, אתם מבינים את הרעיון. ובסופו של דבר, התפיסות החרדיות הפרטיקולריסטיות על העם היהודי, הרי כל חרדי יסכים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אין פה בכלל ספק, המחלוקות היו רק בנוגע להאם עכשיו זה זמן הגאולה. אבל בתוך, בפנים הלב, כשנכנסים פנימה, אז הלב החרדי... בוודאי ברור לו שארץ ישראל שייך לעם ישראל, וכשהוא רואה את ההצלחות של עם ישראל בארץ ישראל, הוא לא נשאר אדיש. כמובן, יש פה את האלמנטים הפרקטיים, ישראל הפכה להיות מעצמה של למדנות חרדית כפי שמעולם לא התקיימה, וכל חרדי בברוקלין שולח את הבן שלו ללמוד פה שנה, שנתיים, ולפעמים גם חמש או שש, אבל, וכמובן, השותפות החרדית במפעל ההתנחלות, באימנואל, בתר ועוד ועוד, אבל זה, כמובן יש גם את הרמה הפרקטית הזו. הנה, שוב, אנחנו חוזרים לבחירות, אנחנו רואים את הברית הכל כך מובנת מאליה, שהופכת תוך, as we speak, יותר ויותר מובנת מאליה. כלומר, ליצמן עוד היה צריך להגיד שהוא הולך עם נתניהו, אצל דרי זה היה די ברור מראש לכולם. אז זה נובע מהמקום הזה, שגם אם הם ימשיכו להכחיש את זה כמה שהם רוצים, והם יאחזו בבן הכט, בספר שלו שאומר שבעצם הציונים בכלל חוללו את השואה, ועדיין לצערי הציבור החרדי זה דעה נרחבת שמה, בין המלומדים יותר. בסופו של דבר הם לאומנים, ואתה לא יכול להיות לאומני ולא להיות ציוני. אז כן, אתם חרדים יקרים, חוץ מכמובן הפלג ועוד קבוצות כאלה, אתם ציונים ודתיים, אבל אתם לא ציונים דתיים. כנ"ל לגבי חוגים רחבים מאוד, כשתמר הרמן עושה את, את המשאל שלה, שלהם שם במכון הדמוקרטי על הציונות הדתית, יוצא להם ש-28% מהציבור בישראל יהיו ציוני דתי. והם עצמם הבינו, לא, זה לא ייתכן, זה מופרך. כנראה, מה היא אמרה, מה הם אמרו? כנראה שאנשים אוהבים להזדהות כציונים דתיים, על אף שהם, על אף שהם לא שייכים לציבור הזה. כלומר, אם דיברתי לפני זה על מסלולי סוציאליזציה, אז גם אנשים שלא שלחו את הילד לממלכתי דתי ולא מצפים שהבת תלך לשירות לאומי, ואחרי זה תתחתן בגיל 20, גם הם היה להם נוח להזדהות כציונים דתיים. וכאן, לכל הסיפור, למאמר של תומר פרסיקו בארץ, שגם קראתי אותו בזמנו וקראתי אותו שוב עכשיו, אני גם חושב שצריך מאוד להכניס פה את האלמנט המזרחי. כלומר, אחת המהפכות שעוברות על החברה הישראלית, כמו שאתם כל חשוב, כולכם יודעים, זה אני לא יודע לנסח את זה בצורה, אם נאמר, התחזקות של המזרחיות לאו דווקא כאנשים, כי אנחנו בכלל, אנחנו אוכלוסייה שיותר ויותר מעורבת מכל מיני בחינות, אבל ניסי מדבר על המעמד הבינוני המזרחי, אבל בתרבות הישראלית ובחברה הישראלית אנחנו מדברים על נוכחות הרבה יותר חזקה, לא רק של מוזיקה מזרחית, אלא של חיי רוח מזרחיים. כלומר, כאשר בכוכב נולד, או בכל תחרות זמר אחרת, יש לא רק את השירה המזרחית, אלא המסורתיות המזרחית כמוצגת או בצורה טבעית. כלומר, גם שם וגם גם ברחוב בחיי היום יום. כלומר, כשאני בירושלים רואה נער עם עגיל שלובש ציציות מעל ומחבק את החברה שלו שלבושה בצורה מינימלית, לפני 30 שנה לא הייתי יכול לראות דבר כזה. בכיפה של נן נחמן כמובן. לא הייתי רואה דבר כזה, והיום זה מראה נפוץ. כלומר, אנחנו מדברים על חברה שהמסורתיות והמזרחיות תופסים בה הרבה יותר מקום לטוב, אני אישית שמח על זה, אבל מה שאנחנו רואים שהחברה הרחבה הזו, אפילו שהיא באיזשהו מקום, כמו שניסים באמת מתאר מאוד יפה במחקרים שלו על הבית כנסת הספרדי, איך שיש שם ספקטרום של מהרב החרדי דרך מתפללים שהם חלקם דתיים, חלקם מתחזקים, חלקם מסורתיים, כלומר ההכלה והספקטרום הזה, זה משהו שהוא קצת מדלג על הציונות הדתית, כלומר למרות שיכול להיות שם גם ציוני דתי, עדיין כולם ביחד, החל מהרב השסניק שהוא יותר ציוני מהרב אשכנזי, דרך, בוודאי דרך המסורתיים, אלא אני חושב על סרט המשגיחים של מני יאיש שאני מאוד אוהב אותו, אתה רואה איך הדתיות אצל המזרחים והספרדים הפכה להיות קולית, הפכה להיות מגניבה, באופן שלפני 40 שנה, בתור ילד דתי, שאני הייתי ילד דתי אשכנזי, הרגשתי ילד כפות בקטמונים, כשהייתי, גדלתי ממש ליד קטמונים. והיום אני חושב עדיף לך להיות עם כיפה בקטמונים, אם אתה כבר ילד אשכנזי. כלומר, הדתיות הפכה מגניבה, אבל אותה דתיות של כל הספקטרום הזה, היא עם ציונות מובנת מאליה. כלומר, שס הם אוטוכטונים. כלומר, הלאומיות שלהם היא טבעית, הם מפה, הם לא גלותיים כבר. וכנ"ל כל הספקטרום הזה, החל מהמסורתי, דרך, אם נלך לסרט של מני יאיש שמשרת במשמר הגבול וזה, והוא הולך לשיעורים של הרבי שם, אז המסר הציוני דתי, כלומר המסר שציונות פירושה מידה של דתיות, מסורתיות, חיבור למסורת שיש כאן בכל הרמות הללו, זה מסר שמאוד מאוד התפשט בחברה הישראלית, ומהבחינה הזאת הציונות הדתית, כמו ששאלת אותי, לא יודע להגיד ניצחה, אבל המסר שלה התפשט, גם אצל החרדים שממשיכים לסנוע אולי זה מוגזם, לבוז אולי, כי אם אנחנו נאמרים על מזרוחניקים, ממשיכים לבוז לה, והם עדיין אימצו את, כי הם לא, כי הציונים דתיים לא למדנים רציניים, כי הם לא דתיים מספיק, המסר הזה אומץ. לא הציונות הדתית כהציונות הדתית, כלומר לאו דווקא תורת הרב קוק, או לצורך העניין אפילו תורת הרב סולובייצ'יק, או כל הוגה ציוני דתי פופולרי אחר. אז תשובתי לשאלה היא שהמידה שבה המסר של הציונות הדתית מתפשט מחוץ לגבולותיה, במידה רבה כרוך בשינויים אחרים בחברה הישראלית. ולא בגלל שמישהו בתוך הציונות הדתית מצליח כל כך לפזר את המסר, ולא שלא מנסים, כן? יש גרעינים תורניים של ציונים דתיים, כמו שיש התנחלויות, יש גרעינים תורניים בכל מיני ערים, כולל פה בתל אביב, עיר הקודש, אבל פחות בגלל הגרעינים האלה, ויותר בגלל תהליכים רחבי היקף. ועם זאת, כמו שאמרתי, הציונות הדתית עצמה כן עוברת אדפטציה. כלומר, אם נחזור, ואולי עם זה אני אסיים, עם הדבר שהתחלתי איתו, עם הרווקות שהסתמנה כמשבר, בגלל האופן שערכי משפחה כל כך יסודיים לציונות הדתית. אגב, רק בשביל לסבר את האוזן כמה זה נתפס כמשמעותי. בתוך ימי ההתנתקות, שאתם יודעים עד כמה הציונות הדתית סערה באותם ימים, מצא זמן הרב הספרדי של, שהוא ציוני דתי, הרב הספרדי של גוש קטיף, שעכשיו שמו בורח לי, מצא זמן לקיים כינוס תפילה מיוחדת בכותל. נכון, תודה. תפילה מיוחדת בכותל לרווקים ורווקות. כלומר, בתוך ימי ההתנתקות, זה עדיין נראה לו נושא בוער כל כך, וזה נראה בכלל, כל ההתפתחויות הללו, כמובן, גם ההומוסקסואליות ודברים אחרים, נראה היה שזה יכול לחפור תחת היסודות של הבית היהודי. הבית היהודי נתפס כמובן, זה משהו שמאפיין גם דתות אחרות היום במאבקה מול המערביות הליברלית, כלומר, המשפחה המסורתית, הבית היהודי או הבית הנוצרי או הבית המוסלמי, נתפס כעניין מאוד מאוד יסודי, וזה נראה כאיום מאוד משמעותי, ומה שאני רואה זה שבשנים האחרונות עדיין, אני לא אומר שעדיין יש אינוחות עם זה, עדיין עושים מאמצים אדירים. חלק מהעניין, אגב, שאפשר לראות את זה, זה פשוט המאמצים החברתיים האדירים לפתור את בעיית הרווקות. אני סיפרתי שהתחלתי עם זה שהזמינו אותי לניו יורק כדי לדון בזה באמריקה, אבל גם בישראל יש לא פחות מאמצים. בדרך כלל מדובר במאמצים לשדך צעירים באיזשהו אופן, לא פתרונות עומק כלשהם. אז זה נתפס כאיום גדול, ועם זאת, אם אני מסתכל על החברה הציונית היום, אני רואה חברה שהצליחה גם להכיל דברים מסוימים, לעשות התאמות והחלות להלכי רוח מסוימים, לדוגמה בנושא המיניות, ועדיין להישאר עם הדגל של אנחנו נגד הפריצות החילונית חסרת הגבולות, ואנחנו פה בשביל להציב גבולות. ואנשים שרוצים את הגבולות האלה נמשכים לשם, כמו שאתם יודעים. ויש כאלה. אז היא ממשיכה להיות מסוגלת להיות בעמדה, בתוך מלחמת התרבות, בעמדה של, בעד הקדושה במילים שלה, במילים של מתנגדי השמרנות, כלומר הקדושה, השמרנות וכולי, נגד התשטוש המגדרי המיני וכולי, ועם זאת להכיל אלמנטים מתוך השיח הפסיכולוגי, מיני, עכשווי, בצורה שפחות בולטת לעין, בטח לא כלפי חוץ, וככה להישאר אטרקטיבית. בשביל אותו צעיר, אותם צעיר או צעירה שכן מתחתנים מגיל 21 ו-2 וכן חיים בהתנחלות וכן זה, אבל מחבקים בחום כל מיני, גם את האחר וכו'. כלומר, בין שזהו.
יש לנו זמן לשאלות, ואולי באמת מאורגן יפה מאוד. אז בואו נתחיל לפי סדר דווקא, בסדר? תתחיל ללכת לפי השולחן, לי.
שלוש שאלות קצרות.
אתה רוצה לשאול? תענה לכל אחד.
איך שאתה רוצה. אתה תגיד
שאתה נוח לך. כמו מחקרים אחרים מתייחסים לדתל"שים.
על פעם, על פעם.
האם המחקר שלך או אחרים שהזכרת מתייחסים לדתל"שים, האם את יכול להוסיף עוד מילה על ההקשר של דעיכת הנזירות כתופעה משמעותית שהזכרת את סולוביץ' עצמה לא ילדים, זה מעניין.
כן.
כאילו, הרלוונטיות להצגה שלך,
אוקיי, אז
אני מציע שתשום. בוא נשום, כי בטח יהיו כישורים כאלה שאתה תוכל לבנות לך.
אוקיי.
אז בבקשה.
מספר שאלות, קצר. יש, האם בין הרווקות והנישואים המאוחרים יש גם ירידה במספר הילדים במשפחה? האם יש שם יותר יציאה בשאלה לפני נישואים או כתוצאה מנישואים? כשיש הרבה התנסויות גם לחברה, האם ההתנסויות גם מהחברה החילונית או כל ההתנסויות נשמרות בתוך אותה חברה של רווקים דתיים?
אני השלישי שלי, שנייה, לא הבנתי את המשמעות של התופעה שהזכרת של אינדיבידואליזציה של האמונה להצגה שלך. לא הבנתי.
הפרציה, איך זה, מה המשמעות?
כן, עם הדוגמאות שנתת של השפעות בצד אחד מברצלב, וגם השפעות מהתופעות דומות אצל נוצרים. זאת אומרת, לא הבנתי איפה זה מתחבר.
אוקיי.
אז לגבי שאלה גם תשובה, אתה יכול להוסיף כאילו, האם חזר לתשובה היא לחרדים או גם יש לציונות דתית?
מה התשובה לחרדים? החזרה בתשובה. אוקיי.
כן, כאילו מול. נעמי, כן, קדימה.
אוכל יותר
לברור
את ההשפעה של הפרשנות של התופעה האנושית על האינדיבידואליזציה, על המגמות הפוליטיות. רמזת פה ושם על קשר, אם אני מבין נכון, ברמיזה לרדיקליזציה יותר. או שלא. נדבר יותר על ההשפעות הפוליטיות של זה.
אוקיי.
חיליק? סליחה.
אפשר גם קומן?
קומן, כן, בטח. יש הכל.
הניתוח השני הצירים של אינדיבידואליות וקולקטיביות הוא מצוין. ולמדתי, אני אישית, את הפרק של האינדיבידואליות בחברה הדתית, אני לא בטוח מהי ההגדרה של ציונות דתית בחברה הדתית, וניסיתי לחשוב השפעות ומה זה יכול להיות. מצאתי, אם אתה מרשה לי, כשל בקפיצה לקולקטיביות. ברגע שעברת מהדומנה של האינדיבידואליות לקולקטיביות, כבר הדיבור הוא לא על תפיסות דתיות, אמוניות, אלא אמרת ממלכתי, מרחבים את זה?
Okay.
זה עבר לתחום, לספירה הפוליטית, ולא רק הספירה הפוליטית, אלא הספירה הפוליטית של הרב יהודה קוק, של מרכז הרב, של משיחיות, של שימוש במונחים, אני בא מיחסים בינלאומיים, של שימוש במונחים מודרניים, מתורת היחסים הבינלאומיים, בהלבשת מונח מינוח דתי עליהם, ממלכתיות, ריבונות, גאולה, הם לא יחסים בינלאומיים, אבל הם מנסים לטעון, הרב קוק, שזה הגיע הזמן. אני לא רוצה יותר מדי, אבל בביקוח הגדול בין הרב שך והרב יהודה קוק, אני עם הרב שך. הרב שך, מחכמי התלמוד, לקח שני כללים בסיסיים ביחסים בינלאומיים. לא לדחוק את הקץ ולא לעלות בחומה. המשמעות היא להתחשב במערכת הבינלאומית שסביבך. המשמעות היא לא להתגרות במעצמות. המשמעות היא להשתלב, המתווה של באזל זה להשתלב ביחסים הבינלאומיים כמדינה נורמלית. הרב קוק לוקח, הרב יהודה קוק. לוקח את זה וזורק את זה למקומות אחרים, אני אגיד מסוכנים.
השאלה שלי גם לא חיליק, נגיד את השבועות, חיליק לה. השאלה שלי גם מופתקת בעניין הדתלשים. מאמר של פרצ'ו פרקולה על בעצם שאלת ה... או תופעה או ירידה במה שקרה או קרה הדתה, הוא דיבר שם שדווקא בחוגים הציונים כלליים יש הציונים דתיים, יש ירידה, יש עזיבת דת, אני לא יודע אם באמת בגילאים האלה, שהיא איכשהו מדברת עם הרבה. יש נתונים או איזה ידע לגבי גברים ונשים, אולי זה יכול להסביר במידה מסוימת את מצוקת הרווקות. האם למשל דתלשיות היא אופציה נשית? באותה מידה שהיא אופציה גברית, נגיד מבחינה חברתית, מה זה אומר מבחינת החיים אחר כך?
כן, צד הזה עכשיו, דני. כי אני לא ראיתי עדיין כאן, דני.
יש שתי שאלות. א', האם יש לך נתונים או אובסרבציות כלשהן על מקבילה לתופעות שאתה דיברת עליהן, ההכלה, האינדיבידואליזציה, הריליישנשיפ, גם במקומות אחרים, בדתות, במקומות, בציבורים אחרים, נניח האוונגליסטים, הקתולים, בארצות אחרות, האם אנחנו ייחודים? מסכים בעניין הזה או שיש הגבלה כלשהי, זה היה מעניין לשמוע את מידה של הניחודיות. והשאלה השנייה מתייחסת לנו כמיעוט, כמיעוט החילוני במדינה הזו היום, בצורה ברורה לחלוטין. יש את החשש, אני לא יודע אם הוא דומה או אמיתי, של, וזה מתייחס גם לאינדיבידואליזם, קולקטיביזם, והמעבר לקולקטיביזם, התחושה שיש כאן הסתערות מודעת על מוקדי כוח במדינה. בין אם זה הצבא, בין אם זה הממדת המשפט, בין אם זה היום כבר גם האקדמיה, האם יש דברים בגו, או שזה רק הזות והבד מוח?
כן.
אולי זה לא לגמרי רלוונטי, אבל בפרספקטיבה של הבחירות, הכמעט ארבעה מנדטים של בנט, מאיפה, שוב, אולי זה עוד לא, עוד לא ניתחו, אבל הם לעומת, איך התפלג הקול הזה של הציונות הדתית בין המפלגות שבעצם מייצגות בדרך זו או אחרת את הציונות הדתית, ולמה חלק הלכו לבנט וחלק לעוצמה? כי זה כן לדעתי משליך על...
כן, השלמות אני רואה.
על הזלמים. האם
יש לקבוצה הזאת השפעה על החלוקה של גברים נשים באקדמיה, קודם לבית?
לאיזה קבוצה? האם יש לאיזה קבוצה השפעה?
הקבוצה של הרווקים, של הציונים, הדתיים הציונים שאינם ציונים דתיים. איך הקבוצה הזאת משתלבת בתוך חדרישה
הולכת וגוברת של הפרדה
בין גברים לשל אקדמיה. כי ברור שזה לא רק החרדים. לפי המספרים זה לא רק החרדים. אותו דבר גם בצבא, זה לא רק החרדים נמצאים בחקיבות החרדים.
חיליק, יש לך עוד?
לא, אולי רציתי רק להשאיר. דיברתי על דיבה למובן. יש גם הליכה לכיוון אחר, לכיוון החרדלי יותר, שזה גם אולי מקטין את האופציות מבחינת הבחות, זאת אומרת, גם פה אם יש את זה שם. זאת הליכה לכיוון החרדי.
חרדי, כאילו,
המעבר. גם גברים, נשים.
כן.
רק ניסים, השאלות האלה גם, אתה יודע, גם מופתות להרצאה שלך, אז אני מבין שאתה רושם, אני מסתכל, כי אין שום ספק. לי יש באמת גם כמה שאלות. אתה אומר שלפחות בפרקטיס יש ספיגה של מה שאתה קורא תרבות חילונית נקרא לה, ואני שואל, האם זה בא רק בתחום נניח המשפחה, או אתם כן מזהים גם נזילה בתחום ערכים, עמדות, התמתנות אולי? עכשיו, דבר נוסף, אתה אמרת שהתנחלות כפעולה פרקטית, אבל לפחות אני הבנתי שזאת הדרך לגאולה, זאת אומרת יש הקשר, קשר ברור מאוד בין הפרקטיס לבין המעשה הדתי. דבר נוסף יש לי לגבי ההנהגה, זאת אומרת, נכון שמואל אמר לגבי נושא של קולקטיביות, איך זה בא לגבי ההנהגה, אם ההנהגה היא מפולגת, מהם הכוחות שלה, והיה מעניין מאוד גם אם תגיד מילה על הציונות הליברלית, שאנחנו כותבים על ציונות דתית, זאת אומרת פתאום אני קלטתי שאולי אני עושה עוול, כי כשאני משתמש במושג הזה בעיקר לאור ההרצאות הקודמות, יש אגב גם ליברלי, אז אתה לא יכול כאילו זהו. אז אם אתה יכול להגיד קצת על הציונות הדתית הליברלית ואיך היא... איך הוא קורא? והדבר האחרון מתקשר לאמירם, באמת את הסיפור של ימין חדש, מפלגת האיחוד והבית היהודי ומבדל. זאת אומרת, כל המשחק הזה ככה קצת לצופה כמוני לא ברור איך זה מתחלק.
יש עוד, דני, יש עוד שחקן אחד מאוד ברור שנקרא ליכוד, אין היום שום בעיה לאדם דתי להצביע ליכוד, לא צריכים להצביע בתוך השבט.
אוקיי, יכול להיות, גם זה?
ציפי חוטובלי, בת השבט.
כן? כן?
בוודאי, אפילו רווקה דתי הייתה הרבה מאוד שנים.
אוקיי, אז בוא תארגן לך דקה ו...
אוקיי,
יש לי כמה דקות או דקה?
כן, כל...
לא,
אנחנו מבחינת הזמן עומדים יפה.
אוקיי, בסדר. טוב, דתל"שים.
חספת, תן לי, אני לא מכיר את המושג.
דתל"שים, דתי לשעבר.
דתי לשעבר?
דתי לשעבר. בעצם זה...
דתל"שים.
אוקיי, במידה מסוימת זה החליף את היציאה בשאלה, שאגב זה... term שהוא חסר משמעות בעצם, כלומר לאו דווקא, אין דווקא שאלה, אין דווקא שאלה, אבל מעבר לזה משתמשים בזה בדרך כלל בניגוד לאנשים שהיו חרדים ועזבו, כלומר דתל"שים זה יותר אנשים שהיו דתיים לאומיים, ציונים דתיים, והופכים להיות חילונים, אז האם, יש על זה מחקרים קצת, אני חושב שאחד ה, אני, אחד האלמנטים שמראים שהציונות הדתית באמת יש לה, כוח מעצב זהות, זה שהרבה מאוד מהדתל"שים, דתיים לשעבר, בוחרים, הם מתמרדים, הם כועסים, אבל הם לפעמים גם לוקחים איתם הרבה דברים איתם מתוך החוויה הדתית שהייתה. חלק נשארים מאוד ימנים, אפילו שהם לא, ויש גם מקרים של סוג של הלוך ושוב כזה, אגב, כמה דמויות מוכרות קצת בסגנון שרון גל, ויש כמה כאלה שהם כאילו, כלומר, אם נחזור לקולקטיביזם, אז הקולקטיביזם, עיתונאי וזה, קולקטיביזם הוא נשאר באיזשהו מקום, כלומר, ברגע שההסבר הדתי לזהות הקולקטיבית קצת נמוג או נחלש, מחפשים לפעמים הזדהויות אחרות, ובאמת הציונות, זאת אומרת, אני חושב שעזיבת הדת בישראל היא שונה מארצות הברית, במובן הזה שיש אופציה לזהות קולקטיבית יהודית, לאומית, וזה לא חדש כמובן, אבל פעם זה עמד בניגוד בולט לזהות הדתית, והיום זה נתפס כמין קו רצף כזה אל מול הזהות הדתית. לגבי נתונים מספריים, אין לי כל כך על ירידה בילודה, אני לא חושב שיש, אבל אני לא בדקתי את המספרים. הרווקות, כמו שאמרתי, בכל זאת, עם כל הדיבור על זה וכל העיסוק בזה, א' הרוב כן מתחתנים בסוף, וגם אם מתחתנים בגיל, גם אם יש 10% שעדיין אחרי גיל 30 לא נשואים, והם רוצים שזה יהיה רק 0.5%, זה לא ברמות שזה משפיע בצורה דרמטית על הילודה. יש הרבה... של הרווקים, הם יולדים פחות, מן הסתם. אם את מתחילה ללדת בגיל 35, את לא תלדי כמו שהתחלת בגיל 20. זה ברור. משפחות יותר קטנות, אבל זה גם יותר חשוב אולי מבחינת החברתית, שהן יותר שייכות אולי לצד של המעמד הבינוני החילוני, ופחות משתלבות אולי. זאת אומרת, אני מכיר רווקים מבוגרים שהתחתנו בגיל 40, והביאו ילד או שתיים, והרגישו שלא מרגישים, לא נוח להם בתוך שכונות דתיות, שיש המון המון צעירים עם המון ילדים, שהם כאילו מסתכלים אליהם בתור אוף מוזר. אז גם יש לזה השלכה במובן הזה. לגבי הרווקות, האם היא תורמת ליציאה בשאלה, והאם יש מגע עם החילונים? אז מצד אחד, אחד הדברים המעניינים שגיליתי, זה שהרווקים הדתיים מקימים בועה, בדיוק כמו החברה הדתית הכללית. כלומר, יש את הרוחות הלב החברתי, זה הרוחות השבת, וממילא החילונים פחות משתתפים. ברור שאדם, כל עוד הוא רווק, יש לו יותר ניידות זהותית ויותר אפשרות להשתנות, אבל הרוב לא בוחרים להיות חילונים. ושוב, זה מעיד על האטרקטיביות של הזהות הדתית, כי זה לאנשים שבמיוחד קשה להם. כלומר, זה אנשים שהרווקות, כל עם כף, כל המהות שלה, היא סגנון חיים של ניהול קשרים, של יציאה למסיבות, זה הרווקות. ואם אתה חי את זה כאדם דתי, אתה כביכול, או שאתה מפספס הרבה מזה, או שמה שהרוב עושים, אתה לא מפספס הרבה מזה, אבל אתה חי עם איזה דואליות ותחושות אשם מסוימות, ועדיין הם בוחרים להישאר דתיים. כלומר, הם לא מוותרים, הרוב, יש נשירה. אבל הרוב, אני חושב שאנשים שעוזבים את הדת זה דווקא בגיל יותר צעיר קצת. דווקא בזמן הצבא, או בתקופה או של אחרי תיכון, דווקא מי שעבר את המוסדות הדתיים, את המכינה, את הישיבה, ועבר את כל זה, ואת האוניברסיטה, ונשאר דתי, הרווקות זה לא, בדרך כלל לא מה שישבור אותו. אבל הרבה פעמים יש ניידות דתית בתוך החברה הדתית. כלומר, אדם שהיה לפני זה אדוק יותר, ונגיד נמנע משמר נגיעה, כמו שקוראים לזה, כלומר נמנע ממגע מיני, יתחיל יותר גם לעשות את זה, וגם אחת הדעות שלו יותר ייפתח, יותר ישמע הרצאות, יותר יתעניין ביהדות בתפיסה ביקורתית אוניברסיטאית, אבל לא יעזוב את הדת. יש פה משהו שמעיד על החוזק והמשיכה של סגנון החיים הדתי בעולם שלנו. מה המשמעות של האינדיבידואליזציה של האמונה ליתר ההצגה? בעצם מה שניסיתי להראות, שהפרדיגמה של האינדיבידואליזציה, שבאמת סוציולוגים מדברים עליה הרבה בהקשר של בכלל, של העולם, בכל מיני מובנים, גם של היחסים הזוגיים, אבל אולריך בק כבר דיבר עליה גם בהקשר הדתי, ואני נשמח פה גם על טניה לורמן האמריקאית לסוציולוגים, שבעצם מדברים על איך יש אינדיבידואליזציה גם בתוך הספרה הדתית. כמו תמיד, לא מדובר פה בהמצאה ממש. כלומר, הרבה פעמים מה שנראה לנו כחדש, כמו שקהלת אמר, כבר היה מימים ימימה. אבל השאלה היא מה, כלומר, גם לרב יוסף קארו בצפת היה מגיד שהוא ניהל איתו שיחות, מין דמות ישות כזאת רוחנית. אבל היום זה נהפך לפרקטיקה יותר ויותר דגש על לראות את היחס אל האל כיחסים. אז אני טוען שיש אותה אינדיבידואליזציה שמתרחשת במקומות אחרים, אפילו בספירה שהיא לכאורה הכי כאילו מקודשת ופנימית, גם שם זה קורה. בסדר? היא גם סתם ספירה נורא משמעותית לאנשים דתיים. חזרה בתשובה, מה לגבי, האם יש חזרה בתשובה? יש חזרה בתשובה. אני, תראו, המספרים, פרסיקו דווקא הזכיר אותם קצת במאמר הזה, אני לא מומחה למספרים, אבל מה שפרסיקו טען שם, שיש חזרה בתשובה, יש גם יציאה, עזיבה של הדת, יכול להיות שעזיבה אפילו יותר מאשר חזרה בתשובה לציונות הדתית, יש חזרה בתשובה לציונות הדתית. מה? אוקיי, היא לא גדולה, למרות שאגב חלק מהחוזרים הם דווקא אנשים מפורסמים, הרב רפי פרץ אולי אפילו, או... נכון, מכון מאיר הוא מקום אחד והוא לא מאוד גדול, בעוד שלחרדים יש הרבה יותר. שזה לא כל כך
מבין. אם חוזרים בתשובה, אז לחרדים.
יותר לחרדים. תראו, החרדים מציע אלטרנטיבה מאוד בולטת לחיי היום יום החילונים. אז אני חושב שמי שמחפש משהו מאוד very different, and now for something completely different, כמו שאמרו מונטי פייתון, אז הוא יותר ילך ל-completely different הזה. בעוד שהציוני הדתי לא נתפס כ-completely different.
אגב, different enough.
אולי. אגב, יש כאלה שעושים מסעות, כאילו הולכים לחרדי ואז חוזרים. אני גם, יש לי בראש כמה דמויות מוכרות שעשו מהלך כזה. אינדיבידואליזציה ופוליטיקה, האם יש גם רדיקליזציה? אז אני לא טוען... אולי זה אחד מהחידושים פה, כאילו, כי בעוד שכביכול הקולקטיביזם נתפס בכלל במחקר העולמי כמייצג חברות מסורתיות ושמרניות, והאינדיבידואליזציה נתפס כמייצג את המודרנה, מודרנה מאוחרת, בועחה, אני לא יודע מה, הרי שהוא לא מעצמי, אלא מתוך דברים שאני קורא, אני מתרשם שאינדיבידואליזציה לאו דווקא כרוכה ב... התמתנות, כלומר אפשר להיות רדיקל, שוב ראה פייגלינים כבר אנחנו מדברים, אפשר להיות אינדיבידואליסט בכל מיני בחינות, מבחינה שהממשלה לא תגיד לי מה לעשות, אני אנהל את החיים שלי ועניין עם העדפות אישיות, אני אעשה ככה ולא ככה ולבד לבד לבד, חופש ועדיין להיות מאוד מאוד רדיקלי באמונות ובדעות. הרב צבי יהודה והרב שח, אני לא בטוח ש... כאילו, הרב שח מבטא פה באמת את העמדה החרדית הקלאסית, והרב צבי יהודה באמת מבטא את העמדה הציונית עתית הקלאסית של גוש אמונים, שהגאולה... מה?
לא היו התנחלויות בימי הרב שח.
בזמן שהוא היה לא התנחלויות. אוקיי, בסדר.
לא היה ביתר עילית ולא היה מודיעין מזרח. התנחלויות
חרדיות. חרדיות. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי.
שהוקמו
צמוד לקו הירוק,
וזה
מה
שאוכל. אוקיי, בסדר.
זה לא צלחה מטעמים אידיאולוגיים, אלא מטעמים כספיים. הם לא יכולים לקנות דירות בירושלים,
אז אני חושב. כן, אבל הוא טוען שהרב שח מנע את זה, נכון? זה מה שאתה אומר. בסדר.
כדי לא לדחוק את הקץ ולא לעלות בחומה. כן,
אבל זה לא רק הרב שח, זו התגובה החרדית לציונות באשר היא. הוא רק ביטא אותה.
אני חושב שהרב שח היה צנחן, ואחותו הייתה בצבא.
כן, ואחיו היה פרופסור. אפרים שח, אני חושב, זה היה בנו. אפרים שח.
כחול. הנכד היה בא עם המדים לבקר את הצבא.
בסדר, אז זה, אבל זה, בואו נאמר, יש...
אתה רואה את הנכד של ליצמן הולך לצבא?
בסדר, אבל נכון, יש יותר פתיחות.
יאללה, תודה.
אבל בסדר, זה במסגרת, אתם יודעים, ואריק איינשטיין, הנכד שלו חרדי, כאילו יש לכאן או לכאן, זה לא כל כך, יש תנודתיות. אם יש, לגבי הפוליטיקה, א', אם יש הסתערות דתית על מוקדי כוח, רגע, לפני זה, סליחה, נתונים לגבי הכלה ואינדיבידואליזציה בדתות אחרות. אז כן, אני אמרתי שבנצרות האמריקאית יש ווית'נאו וחוקרים אחרים, כמו טניה לורמן ואחרים, כן מדברים על, לא יודע אם הכלה, אבל אינדיבידואליזציה, במובן שאמרתי קודם, של יותר, הייתי אולי אומר גם פסיכולוגיזציה של החוויה הדתית. כלומר, לקחת, או אולי צריך לומר, מהשיח התרפויטי, אלמנטים מהשיח התרפויטי, ולהכניס אותם ליחסים עם האל, או ליחסים של הקבוצה הדתית. אז כן, יש על זה נתונים. שוב, זו תופעה מערבית, כלומר, אנחנו רואים את זה באמריקה. אני לא חושב שנראה את זה בירדן, לצורך העניין.
לא באורתודוקסיה, אבל אתה
מזרחית. כנראה, אני לא מספיק יודע, אבל זה הגיוני. לפי ההיגיון הזה, כנראה, או שאנחנו נראה את זה, אבל זה ייקח עוד קצת. ולגבי החלה, אני חושב שזה כן חלק מהעניין, זה גם קשור לשאלות אחרות שנשאלו. כלומר, יש איזה, יש בציונות הדתית, אני רואה היום אלמנטים שיותר יכולים להכיל את השונה כשהוא חורג מההלכה, אם מדברים על הומוסקסואלים או אחרים, יש עדיין מאבק, אבל יש משהו ברמה היומיומית, האישית, שיותר מאפשר ויותר מכיל. כלומר, אתה בשלך ואנחנו בשלנו. אני כן קצת רואה את זה. לגבי השאלות הפוליטיות הישירות, אני לא, אתם, יש פה, אני חושב, הרבה אנשי מדעי המדינה, אני לא, כלומר, אני לא חוקר של זה, אז אני לא ממש יודע להגיד. במגזר דיברו על זה שבכיפה ראיתי אחרי, באחד האתרים של הציונות הדתית, איך הלייטים לא הצליחו, כלומר, כי בנט ושקד נתפסו כמייצגים של הציבור הציוני דתי הלייט, אתם מכירים את הביטוי? כלומר, הפחות הדוק. אני לא יודע אם זה בכלל נכון, זה נתפס כזה, זה ודאי נכון חלקית, גם אין הרבה אנשים שאוהבים להזדהות כלייטים, זה קצת ערבוב של מושגים כזה. כנראה שיש בזה משהו, כלומר, כנראה שחלק מהציבור הציוני דתי, וזה קשור קצת לשאלה שלך, בוודאי, בוודאי שהציונות הדתית היא לחלוטין לא רק לא אנשי גבעות ואפילו לא אנשי נחלויות, גם אנשים שהם בקצה הליברלי יותר.
זה מיעוט?
מה?
זה מיעוט, הצד הליברלי? זה מיעוט, מיעוט.
כן, זה מיעוט, אבל תראו, יש פה ספקטרום שיש לו כמה אלמנטים. אפשר לדבר על אדיקות מול ליברליות בהקשר הפוליטי, אפשר לדבר על זה בהקשר הדתי, אז כאילו אפשר לצייר ספקטרום, אבל הספקטרום הזה הוא בעצם לא מדויק. אז לדוגמה, אשר כהן, כשהוא כאילו עשה מחקר, אני חושב בעיקר על בסיס הרעננה והאזורים שם, משהו הזה, אז הוא כאילו דיבר על שלוש קבוצות, שהוא דיבר על הצד היותר, שמכנים אותם לפעמים חרדלי, הם בדרך כלל אוהבים, שזה חרדי לאומי, הם אוהבים לחנות את עצמם תורנים. הוא דיבר על מנגד הצד הליברלי, שזה יותר בדרך כלל כולל אנשים אידיאולוגיים, שהם פמיניסטיות, שהם אנשי אקדמיה, שהם דוגלים מראש ובכוונה, בקבלה של הערכים, הם ערבים ליברליים. והוא דיבר על המרכז, על הרוב, שהם נוטים מבחינת הלב שמרנות התורנית, אבל מבחינת ההתנהגות הם לצד הליברלי. כלומר, הם ילכו לים המעורב, אבל הם יחשבו שזה טוב שהרב שלהם את הבן שלהם יהיה רב יותר רציני. עכשיו, זה ספקטרום שהוא קיים, אבל א', הגבולות האלה הם מלאכותיים קצת. כלומר, זה לא כמו בציבור החרדי, שמישהו אומר אני ליטאי, או מישהו אחר אומר אני חסיד. לא, זה דברים שהחוקרים מנסים לתת בהם סימנים, מה שנקרא. וזה גם לא קשור, יש חפיפה לספקטרום הפוליטי, אבל אין זהות. כלומר, יכול להיות אדם כמו הרב פרומן, איך אתם תקטלגו אותו? אחד שמקיים שיחות עם ערבים ושכים, מתפלל ביחד, אבל הוא לחלוטין בקצה מבחינת הפרקטיקה הדתית שלו, וגם מבחינת, הוא גם גר בהתנחלות, אבל יכול להיות באותה מידה, אגב, מישהו שלא גר בהתנחלות, כי אני יודע, בציבור הדתי אחד האלמנטים זה שלא כל כך פחות מגדיר אותך איפה אתה גר, כמו שבציבור החילוני, אבל נניח הוא לא גר בהתנחלות, הוא גם יכול להיות אדם מאוד אדוק. ועדיין להיות ליברלי מבחינה פוליטית. אין הרבה כאלה, אבל זה לא בלתי אפשרי, השילוב הזה. ובכלל, אחד השאלות שעולות הרבה אצל חוקרי הציונות הדתית, האם יש פיצול? אז כאילו, הרבה אוהבים להגיד, כן, זה כבר לא ציבור אחד, יש כמה ציבורים. אני אישית אוהב לומר שבגלל שיש את נגיד במות כמו מקור ראשון, שזה עיתון שמביא אל תוכו בעיקר בחלק ההגותי שלו, במוסף שבת, מתווכחים בו באמת מכל הצדדים של הציבור הדתי, כלומר גם אותם ליברלים, הוא יכול לכתוב מאמר וכן נגדו יכול לכתוב גם אחד שהוא מקבל את ביקורת המקרא ואני לא יודע מה, וכן נגדו יכתוב בשצף קצף מישהו שהוא מתלמידי הרב צבי יהודה קוק וכו'. אני אומר, כל עוד יש במה אחת, אפשר עדיין שכולם תורכים להביע דעתם, אבל אפשר לחלוק על זה. זה הרבה גם עניין של איך אתה בוחר להסתכל על זה. הרבה אומרים, לא, כבר אין ציונות, זה נהוג להגיד, כבר אין ציונות דתית אחת, זה כמה ציבורים. אז לכל הפחות אתם צריכים להבין שמדובר פה בציבור מאוד מגוון.
שאלה, שקשור, בתי כנסת, הם מעורבים או יהיה בית כנסת אורתודוקסי כזה ליברלי? ולא יוכל להיות שם, נניח, קיצוני, ויהיו הקיצוני שלא
לא,
יהיה,
אז,
או שזה מעורב גם בבתי כנסת.
אז ניסים אולי לתקן אותי, התחושה שלי שבכללי לא, אבל יש בתי כנסת עם מאפיינים לפעמים, אבל זה לא בצורה חדה. כלומר, כן יכול להיות. כלומר, גם בבכנסת עדות יותר, או בכנסת, או שמזוהה יותר כחרדלי, או בעציר, אני לא מדבר על הציבור הספרדי, אלא אשכנזי, או שהוא מזוהה יותר כליברלי, יוכלו להיות אנשים מסוגים שונים, בהחלט. כלומר, אפשר להיכנס, גם חרדים אגב, כלומר, הרבה בכנסת ציונית דתית תיכנס ותראה, כאילו, בכנסת שאני מתפלל ליד הבית שלי, שהוא כאילו אשכנזי ציוני דתי בורגני של פעם, אז כאילו יש שם אחד שהוא ספרדי דווקא ומתלבש כמו חסיד, ואומר קדיש במבטא ספרדי, אבל הוא מתלבש כמו חסיד. כלומר, תמיד יהיו אותה, ויש עוד כמה, ויש ממש תערובת, כלומר, יש איזה אחד שהוא... כן, באמת, אין הפרדה בבית הכנסת. יכול להיות מצב שרב מסוים, בבית כנסת מסוים, מנהיג קו, נגיד באיזה בית כנסת מסוים ליד הבית שלי, בית כנסת יקר בירושלים, שמשך הרבה רווקים, אז יש רב שהוא כל הזמן עושה דרשות מאוד שמאלניות פוליטית, והרבה אנשים קצת מצקצקים, אבל האם זה אומר שהם לא יגיעו או מגיעים? יש שם גם אנשים שמאוד ימנים, יש שם אחד שמגיע שהוא ממש כמעט מפעילי עוצמה יהודית, בסוף הוא הלך יותר לכיוון של פייגלין, אבל הוא מגיע לבכנסת הזה. אז הוא לא, הוא אפילו יוצא החוצה כשהרב מדבר, אבל לא, אז מתפללים באותו בכנסת.
הכנסת ציוני
דתי
זה מקום שבאים לא להסכים
עם הרב. נכון.
לא התייחסת על האם יש, למרות שבהתייחסת על התערובת, היעדר האחידות, אבל האם יש גורמים או קבוצות שבאמת מתכננות באופן מודע, שיטתי, להסתכל על מודי כוח?
תראה, אוקיי, כל שוב, פה גם אני אשמח לשמוע מה ניסים אומר, באופן כללי, היה עניין בציבור הציוני, לא, שוב, לא בצורה של זקני ציון שיושבים, אבל כן היה דיבור בחלקים של הציבור הציוני דתי להשפיע יותר, בוודאי. כלומר, אם זה בתקופה של אורי אורבך, זל וכו', להיכנס לתקשורת, כדי, אגב, בעיניי זה לא להשתלט, זה לקבל קול לגיטימי. מדובר פה בחלק מהציבור שאכן לא נשמע בציבור קולו באותה תקופה, ולא נשמע בציבור הכללי. אבל כן, הם בוודאי מעוניינים להשפיע. כנה לגבי אותם, בעיקר זה בלט בגרעינים התורניים. כלומר, בקרב, כששלחו בישיבות היותר שבכיוון של הרב צבי יהודה, במה שנקרא ישיבות הקו, אמרו, הנה, אנחנו מנסים להתנחל בארץ, אבל אנחנו גם צריכים להתנחל בלבבות. אז חלק מהמאמץ היה לפתוח גרעינים תורניים בכל מיני מקומות, דווקא בלב, זה התחיל עם כאילו עיירות פיתוח וכאלה, אבל אחרי זה הלך גם למקומות כמו לב תל אביב. כלומר, אז בוודאי שיש ניסיון להשפיע, אבל זה לאו דווקא של, זה לא ניסיון של כל הציונות הדתית, זה של חוגים מסוימים בתוך הציונות הדתית.
אבל זה כולל נניח את צהל, מערכת משפט, מוסדות מוסדות
הזה? לא, תראה, לא בתור משאלת לב, כן. בתור מאמץ מאורגן, הצבא, כמובן, כמו שאתה יודע, יש את המכינות, שהמכינות מנסות לעודד שירות צבאי משמעותי, אבל זה לא שזה בא, זה התיישב על מקום שממילא הציונים הדתיים מאוד רוצים, מאוד רצו הצעירים, שירות צבאי משמעותי. כלומר, בטח סיפרו לכם פה איך בגוש אמונים, בהתחלה מאוד היה להם חשוב לראות את עצמם כממשיכי החלוצים. ובעצם הם היה פה איזה קנאה, זה גם דברים שדוב שוורץ, הבנתי שדיבר כותב, היה פה איזה קנאה בחלוצים, אז זה דור הצעיר יותר, לא במקרה הוא מגיע לסיירות, זה לא שאנשים במכינות באים לאנשים שבכלל רוצים להיות ג'ובניקים, ואומרים להם, לא, הציונות הדתית צריכה להתחזק בצבא, ולכן בואו תלכו להיות בסיירת. לא, מדובר פה באנשים שזה ה... זה ה-bread and butter, זה הלחם והחמאה שלהם, הם רוצים, זה מה שהם רוצים, והמכינות מאפשרות את הדבר הזה. האם הם היו שמחים שיהיה רמטכ"ל דתי ויהיה השפעה? כן, בוודאי.
השאלה היא, המורכבות פה זה בין הקריירה האישית לבין המשימתיות הקולקטיבית שכאילו אתה לוקח על עצמך, והמרחק הוא לא ברור, יש אנשים שזה יהיה באמת חופף, יש אנשים שזה יהיה מהפוך, כאילו ממש מרוחק.
נכון, יש אנשים, אני חושב שבעיקר הרבה פעמים כאלה שמגיעים למשפט או למשטרה, שאומרים לא, הדתיות שלי לא תשפיע בכלל על העשייה שלי. יש לכאן ולכאן, או עמית סגל, אתם רואים איך הוא מתמודד עם זה כל הזמן.
זו אותה סיטואציה שאתה
מזמור
למשל אצל קיבוצניקים שהגיעו לכל מיני עמדות המפתח.
לא,
עכשיו
זה
המאמץ מודע. כן, אבל כשמגיעים לתוך הפוזיציה, אז הם הרבה פעמים, רגע, הם הולכים עם מפה, הם הולכים עם מפה. מה הולכים? המשימתיות או עם המדינה.
אבל ההבדל הוא שהם בפעם ובקיבוצים הם הרגישו שלכוח נולדנו לדברים האלה להוביל, ופה יש ציבור שמרגיש שהם לוקחים לנו, אנחנו בנינו ועכשיו אתם באים ולוקחים. מבחינת גברים ונשים, מי אמר את זה? זה על הרווקות, אם יכול להיות שעוזבים את הדת ולכן יש פחות גברים. זה אגב מה שאחת התזות המרכזיות שהיו בניו יורק עכשיו כשהייתי לגבי האורתודוקסיה המודרנית שם, שיותר גברים עוזבים את הדת ולכן לנשים יש פחות. ייתכן שזה גם ככה פה, אין לי מספרים על זה. ייתכן שזה ידוע שנשים בכל העולם יותר דתיות מגברים, ולכן זה לא יהיה מפתיע אם גם ב... גם
בדיבור.
כן, נשים יותר דתיות, כן. זה לא כל כך מפתיע, אפשר להסביר.
לא חשבתי על זה
שם, גברים
עצלנים. כן. רגע, אני היו עוד כמה שלא עניתי.
אתה לא מקשה על העניין של נשים וגברים?
יש.
אתה רואה שנשים, אני לא רוצה...
תגיד.
אמרתי שבאמת על ידיחותה של דברים עצמם, הנקודה היא שבגלל שהחיים הדתיים האורתודוקסיים מאוד שוחקים מבחינת הפרקטיקה, הסדר נניח שגברים כבר נכנסים לשגרה, הם הרבה יותר מה שנקרא מחפפים פה, מחפפים שם, ויש שחיקה מסוימת. אצל נשים זה משהו אחר מהבחינה הזאת, זאת אומרת, דווקא מבחינה אורתודוקסית חוסר כאילו כביכול המחויבות לפרקטיקה, מסיבות שונות, לא זה. הבעיה של זה מייצר דווקא רצון, תשוקה, הייתי אומר, יותר ויותר עבודה דתית.
זה גם נכון, אבל אני גם הייתי מוסיף עוד משהו, אם כבר אנחנו הלכנו לשם, שהרווקות ויש החיים, סגנון החיים של המודרנה המאוחרת, במובן מסוים, וזה אחת הטענות של הפמיניסטיות, הוא האינדיבידואליזציה היותר מוקצנת היא לפעמים מאפשרת יותר לגברים. כלומר, יש יותר גברים שירצו וישמחו לנהל חיי מין חופשיים. נשים, לדוגמה לין דיווידמן, שהיא חקרה בניו יורק, נשים שחזרו בתשובה לחב"ד, רוב הנשים סיפרו שהן חוזרות בתשובה בגלל שהן לא רוצות את השוק החופשי הזה, שכל הזמן מחפשים מין, אלא הם רוצים איזו יציבות משפחתית. אז זה חלק מזה, וחוץ מזה, נשים באופן כללי, וזה הרי לא קשור ליהדות, גם בדתות אחרות, נשים דתיות יותר.
הסוציוביולוגיה מסבירה את זה.
מה?
הסוציוביולוגיה מסבירה את זה היטב, מדוע
אנשים מהבחינה. אני לא יודע אם זה ביולוגיה, עוד יש פה גם אלמנטים אחרים, גם אלמנטים של רגשיים וכו'. אבל גם הריליישנשיפ. כלומר, נשים הן יותר relationship oriented, ופה מדובר, ודתות הן מאפשרות relationship, גם עם אלוהים כמובן, וגם עם בני קהילה אחרים. זה הטענות שיש בספרות, כלומר, בספרות שעוסקת בנושא של דתיות של נשים. האם ההשפעה החילונית נמצא רק במשפחה, או גם על ערכים ועמדות? אז כן, אני אומר שכן יש השפעה, כלומר, התפיסות הללו, יש מלחמה מול העמדה החילונית, אבל התפיסות שנכנסות בצורה פחות בולטת לעין, משפיעות, אני חושב, לדוגמה, על היחס להומוסקסואלים, כמו שאמרתי, שהוא בציבור הציוני דתי, הוא יותר, יותר מכיל. אתה אומר, ההתנחלות היא פעולה פרקטית כדרך לגאולה, זה כן מעשה דתי. תראו, כשוובר דיבר על רציונליזציה, הוא ראה את נשאי הרציונליזציה כפרוטסטנטים, קלווניסטים ואחרים, ששאפו לגאולה דתית, ועדיין הוא ראה בזה פעולה רציונלית לגמרי, כלומר לא פעולה משיחית, כי הפעולה שלהם הייתה ממוקדת בעולם הזה. היא לא הייתה בטקסים של הכנסייה הקתולית, אלא היא הייתה בלעבוד ולחסוך וכולי. כלומר, זה שבסוף הדרך, איפשהו בקצה שם, מחכה לך איזושהי גאולה, זה אגב גם אצל חילונים לפעמים קיים בכל מיני אופנים, זה לא הופך את הפעולה ללא רציונלית. אני טוען שפעילות פעילות ההתנחלות, הפעילות של הימין, אפילו של אנשי הגבעות, אתם יכולים להגיד שהיא אכזרית, שהיא רוצה לנשל את הפלסטינים. אני לא חושב שזו פעילה לא רציונלית במובן הזה, ואני לא חושב שהיא משיחית במובן שהיא מעיניים בשמיים. לא, יש פה אלמנטים פרקטיים שנועדו להשיג מטרה, והם פועלים בצורה הגיונית. אתם יכולים לטעון שזה גזעני, ושזה רוצה לדחוק את רגלי הערבים, בסדר. אבל זה לא, בעיניי זה לא, השימוש במילה משיחי בשיח בארץ הוא ככללה. כלומר, הוא, כמו ש...
אלה זורקים... משיחי מתייחס למוטיבציה...
אבל לא רוצים רק לומר את זה. אבל לא רוצים רק לומר את זה. לא רוצים. כשאומרים משיחי, אומרים אתה הזוי. זה בא כדי לומר אתה הזוי ואתה מנותק מהמציאות. כשאומרים את זה בדרך כלל.
משהו מאוד מוגדר. משיחי זה מה שמלמדים בישיבת מרכז הרב. בואו לא ניקח את זה לצדדים אחרים.
ישיבת מרכז הרב, אתה יודע, היא כבר לא מה שהיא לא... היא כבר לא המגדלור שהיא הייתה.
הם התפזרו, תלמידי התפזרו. אבל משיחי זה תפיסה מדינית שאומרת לא לחכות לגאולה, כמו שהציוני אומרים, תבוא פעם, אלא כאן ועכשיו ומיד, ולא חשוב מה אומרים האחרים והגויים.
אז זה מה שאני...
זה משחיות, וזה רציונליות בעיניהם, אבל זה רציונליות שהולכת נגד כל הסביבה, המערכת הבינלאומית.
אז תבר שגם משחיות זה באוזני המתבונן או
המקשיב. כן, אז אני... בסדר... אז בסדר, אני טוען שלא. כלומר, אני טוען שאלף, הם לא אומרים אנחנו משיחים. עכשיו, בית אגב, הזכרתי נחמיה שטרן שטוען שזה לא הדור הנוכחי. כלומר, מה שאתה מתאר של דור גוש אמונים זה לא הדור הנוכחי. הדור הנוכחי איבד אמון במדינה מאז, ופחות יש לו חזון שהמדינה הוא יסוד כיסא השם בעולם, וזה התחלת הגאולה וכו'. אלא זה יותר אנשים שאומרים, לכן אתה גם תוכל לשמוע אמירות שאין להם שום התכנות פרקטית, תנו את זה לפלסטינים ותשאירו אותנו כאן. כלומר, אני רוצה את חלקת האדמה שלי, אני רוצה לעבוד את השם כמו שצריך וכולי. האם ההנהגה מפולגת? כן, זאת אומרת, יש הנהגות שונות בציונות הדתית, בניגוד לציבור החרדי יש פחות הגדוילים, הם פחות, זה אחד המאפיינים של הציבור הדתי, ההנהגה של הגדוילים, שגדולי הדור בציונות הדתית זה מראש אף פעם, יש לה היסטוריה של מרד נגד הרבנים, המרד הקדוש, כמו שקראו לזה בזמנו, כשהתחילו עם הציונות, וגם היום, למרות שיש הנהגה רבנית, יש גם הנהגות רבניות שונות, וזה יש פילוג. הציונות הדתית הליברלית, בעצם כבר דיברתי עליה. אז נדמה לי שסיימתי.
טוב, רבותיי, באמת, תודה רבה לך, ארי, זה סיפק לנו אחרי שתי מפגשים כאלה, תמונה יותר... נניח רחבה ונכנסה לבעיות שאנחנו מעוניינים בהן, ועכשיו השיא, הפסקה קצרה, הפסקה שרבע, ובאמת מצפים לניסים כבר הרבה פעם, הוא לא יכול היה לבוא
פעם שברה.
נכון.
שמילי. שתי שאלה.